ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום יומא דף נון א'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שירים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו עוד מעט נראה מעוינים, ונתייחס למה שכתבנו בשוליים ממול תחת הכותרת מבנה, הצעות חילופיות להדאוקים רב ששת המקור באילו של אהרון. הייתי צריך לציין כבר מראש, אנחנו פותחים באמצע מהלך, לכן חשוב מאוד שכל אחד נקרא לזה טרי בדף הקודם. אם בכל זאת נעשה מין סיכום קצר מאוד, נזכיר שבעמוד הקודם דנינו בהגדרת פרו של כהן הגדול ביום כיפור, האם הוא נחשב קורבן יחיד עם כל המשתמע מכך, ובין היתר אם זה קורבן יחיד ממש, זה אומר שניתן לעשות ממנו תמורה, כאילו לשכפל את הקדושה על בהמת חולין, ומשתמע מכך ששאר הכהנים אמנם מתכפרים דרכו, אבל בקופיה מתכפרי ולא בקביעות המתכפרי. אני כמובן משתמש בביטויים שלמדנו בעמוד הקודם, באמצע עמוד הקודם. אחר הניסיון הזה ראינו לקראת סוף העמוד, נגיד הרבע האחרון של העמוד, שם יש משולש עם השפיץ למטה, רב ששת אמר, לא, הזבח שמוזכר במקור שהובא באמצע עמוד הקודם אצל המשולש עם השפיץ למעלה, אותו חומר בזבח מבתמורה, אותו מקור, אותו זבח, לא מדובר בפרו של אהרון, דהיינו פר חטאת שלו, אלא אמר רב ששת דובר באילו של אהרון, שזו קורבן עולה, ובכך דחינו, רב ששת דוחה את הניסיון להעמיד את המקור בפרו של אהרון, שהיה אפשר מכך להסיק מסקנות שניסינו להסיק שם. שואלת הגמרא פה, ארבע שורות מראש העמוד, נון א' עמוד א', ולרב ששת אדמוקים לה באילו של אהרון, תשימו לי, יש לנו גם חץ שמפנה לנון עמוד ב', אפשר למצוא את החץ המקביל שם עם הציון נון א' עמוד א'. וכפי שהזכרנו שם, רב ששת אמר את מה שאומר להעמיד את המקור חומר בזבח באילו של אהרון. כאן הגמרא שואלת, ולוקמה עוד פעם אדמוקים לה באילו של אהרון, עד שאתה מעמיד את המקור ההוא באילו של אהרון, לוקמה בפסח דוחה את השבת ואת הטומאה ויוצא תמורה דקורבן יחיד הוא. כל התכונות שהוזכרו שם מתאימים לקורבן פסח. ושוב פעם, מה המאפיינים של קורבן פסח? שהוא נוהג ביחיד, שהוא קורבן יחיד, והוא גם דוחה את השבת וגם דוחה את הטומאה ועושה תמורה. למה הוא עושה תמורה? כי הוא קורבן יחיד. אנחנו אמרנו, הסברנו בשיעור הקודם, שקורבן שאינו קורבן יחיד לא שייך לתמורה. כל פרשת תמורה נאמרה בתורה בלשון יחיד. הגמרא מסבירה למה רב ששת לא העמיד המקור בקורבן פסח, כסבר אין שוחטין הפסח על היחיד. דווקא אם יש מספר אנשים שאנחנו קוראים לזה חבורה, מספר אנשים, לא יחיד, ולכן הוא לא נחשב קורבן יחיד, ולכן אינו עושה תמורה. ואנחנו מחפשים זבח שעושה תמורה. ממשיך הגמרא, ונוקמה בפסח שני. פסח שני הרי זה מובא גם על ידי אדם יחיד שהיה תמי בזמן פסח ראשון, אז יש לו אפשרות להביא קורבן פסח בי"ד אייר. אז הגמרא עונה, למה זה לא אפשר? למה לא אפשר להעמיד את המקור בעמוד הקודם בפסח שני? מדחי תומה, הוא אינו דוחה תומה, ולכן רב ששת העמיד את המקור באלו של אהרון. יש כאן שאלה, ולפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. למה התנא ליעל בדף נון עמוד א' קורא לחגיגה קורבן ציבור? לדעתי כדאי לנו להשתמש בסימונים שמופיעים עוד מעט בשוליים, כאילו כבר בשוליים, את השתי נקודות, שתי כוכבים, וזה מפנים לנון עמוד א'. נחזור ביחד לנון עמוד א', אתם רואים שוב אותו סימון רק עם נון א' עמוד א' מתחתם. מה אנחנו רואים שם? רואים שם רבי מאיר מקור ששתי שעות לפני כן אמר לו רבי מאיר, ולא פר יום הכיפורים וחפידי כהן גדול ופסח דקורבן יחיד הוא ודוחה את השבת ואת התומה. ואנחנו נראה בעוד כמה שורות אזכור של קורבן חגיגה בתור קורבן ציבור, ואין דוחה לא את השבת ולא את התומה. רק רציתי להזכיר, אני לא מתכוון לחזור ללמוד את זה, רק להבין לאן אנחנו פונים. הגמרא, ואמרנו עוד פעם, שאלה של חמש שורות. אמר לי רב הונה ברי רב יהושע לרובה, ותנה, הכוונה ליעל נון עמוד א', מי שנה פסח דקרי לי קורבן יחיד, ומי שנה חגיגה דקרי לה קורבן ציבור? אם משום דעתי בכינופיה, כינופיה זה אסיפה של אנשים, שהחגיגה באה יחד עם הרבה אנשים, כל עם ישראל, פסח נמי עתי בכינופיה, אז השיקול הזה לחלק ביניהם לא קיים, שניהם אותו דבר. הגמרא עונה, איקה פסח שני דלו עתי בכינופיה, וזה הפסח שהוזכר ליעל בדף נון עמוד א'. אם נחזור שוב פעם לנון עמוד א', איפה שהוזכר פסח, ואנחנו מסבירים עכשיו שפסח הוא פסח שני, נקרא את השורה שם, הוא פסח דקורבן יחיד הוא ודוחה את השבת ואת התומה. עבור חזרה לנון א' עמוד א', אמר לי, וכאן אני מעדיף את הגרסה של הרדפה, הוספנו אותו בשוליים, אמר לי, מי דחי את השבת ואת התומה? אם מדובר בפסח שני, כמו שאנחנו מסבירים את המקור בנון עמוד א' עכשיו, אבל זה לא מתאים לכאורה, כי הוא לא דוחה את השבת ואת התומה. אמר לי, אין כמן דיאמר דחי. זה כמו רב יהודה שנראה עוד מעט, תניא, פסח שני דוחה את השבת ואינו דוחה את התומה. רב יהודה אומר אף דוחה את התומה. אז הנה, לפי שיטה רב יהודה, פסח שני מתאים למקור בנון עמוד א', כי הוא דבר שדוחה גם את השבת וגם את התומה. זאת אומרת שאם הוא תמי, הוא בכל זאת יביא את הפסח שני. מי טיימא דתנא קמא שאין פסח שני דוחה את הטומאה, המלא מפני טומאה דחיתו ויעשה בטומאה. הרי כל המטרה של פסח שני הוא בגלל שהיו טמאים המיעוט, מיעוט הציבור היה טמא, אז מחפשים לעשות אותו בטהרה. אז אם דחינו אותו בגלל הטומאה שהיה בפסח ראשון, שוב פעם שזה הדין שמיעוט הציבור טמאים בפסח ראשון, אז יש הזדמנות לעשות אותו בפסח שני. סביר, אומר התנא קמא, אם כן, שאם הוא מוצא את עצמו טמא בפסח שני, שהוא לא יעשה. ורב יהודה המלאך אמר קרא, הפסוק בפסח שני כתוב, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, ואפילו בטומאה. וכאן תוספת הסבר, התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה. התורה חיפשה, כאילו רצתה שהקורבן פסח המקורי יעשה בטהרה, לא זכה. אם זה כך, לא היה טהור בפסח ראשון, יעשינו עכשיו בפסח שני בטומאה. תשימו לב בסימונים שלנו, שמנו כאן בסוף השורה נקודה. עוברים דף לנון א' עמוד ב' וכתוב ותיפוק לי. בלי הנקודה הזאת אדם היה חושב שאנחנו פשוט ממשיכים עם מה שדיברנו עכשיו, אבל לא כן הדבר. ותודות לרשי אנחנו עלינו על זה. כהגמרה כאן בעמוד ב' ותיפוק לי דאשר לא אמר רחמנה ושלא הוא מביא. מה מדובר? אז רשי בשורה ראשונה, ותיפוק לי בעיה דרב אלעזר דליאל, חזרה לנון עמוד ב' דפר יום הכיפורים דהכוהנים בקופיה הוא דמתקפרי. אני הזכרתי את הביטוי הזה לפני כמה דקות, לא נכנסתי לזה. זה היה דיון בנון עמוד ב', פר שמביא אהרון הכהן ביום הכיפורים, הוא מחפר על אהרון ועל משפחתו ועל שאר הכהנים. אבל באיזו רמה הוא מחפר על שאר הכהנים? האם זה בקופיה או בקביעותה? אלו הביטויים שראינו שם. ואם אתה אומר בקופיה, אני חוזר איתכם לרשי בנון עמוד ב' באמצע העמוד, כלומר אין כפרתן קבוע בו אלא צפה על גב כפרת כהן גדול, כדבר צף על פני המים, ואין הקורבן נקרא על שמם וקורבן יחיד הוא. זה היה אחד משתי האפשרויות. וכאן הגמרא אומרת עוד פעם ניקוי שורה ראשונה, ותשימו לב יש כאן שאלה ארוכה, ותיפוק לי לגבי השאלה הזאת, שמה שמקופיה מתקפרי אותו כפרה צפה ולכן הוא יעשה תמורה, זה נחשב קורבן יחיד. למה? דאשר לו אמר רחמנה, ומה הכוונה? מי שלו, מי שלו כהן גדול מוציא מכיסו כדי לרכוש את הקורבן הזה, מי שלו הוא מביא. נציין שהמילים אשר לו, רואים את זה, זה מילים מהתורה, ויקרא ט"ז, ורש"י מציין שבשלושה מקומות או שלושה זמנים פעמים מוזכר הביטוי אשר לו. והוא גם מסתכל ברש"י, אנחנו ציינו בין השורות שזה מוזכר בפרק ט"ז פסוק ו' וגם בפסוק י"א. אז יש אפשרות לדרוש אשר לא, בגלל שזה מופיע שלוש פעמים, שלוש דרשות. תתניא אשר לא, מה זה מלמד? מי שלא הוא מביא ולא משל ציבור, כאילו הוא משלם מכיסו. יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתקפרים בו, אבל יביא משל אחיו הכהנים, שאחיו הכהנים מתכפרים בו, תלמיד לא מרשה לו. יכול לא יביא ואם הביא כשר, תלמיד לא מרשה ואשר לא. שנה כתוב עליו לעקב, כמו התורה חוזרת על עצמו, ללמד שזה מעקב. אז מכאן, בכל זאת הכהנים, שאר הכהנים כן מתכפרים בו, זה מיקופיה, הם לא שותפים בזה ברמה הכספי, ולכן זה לכאורה, אני אומר, אנחנו בשלב של שאלה, זה לכאורה דרך להוכיח את המיקופיה מקפרי, ושוב פעם אני חוזר, ולכן הוא עושה תמועה, כי הוא נחשב קורבן יחיד לגמרי. אבל הגמרא מגיבה לזה, ולתמך אחיו הכהנים אליו דקנו בגבי, אם אין להם קניין באותו פר, היכי מכפר להו אף בקופיה. אפילו הכפרה הצפה הזאת, הלא קבוע, גם זה משהו. אז אם אין להם קניין בפר הזה, אז איך יש להם שום כפרה? אלא שני בגזה דיארון, שונה בגזה, כמו האוצר של אהרון, החשבון בנק של אהרון, הוא שונה מהרגיל, דאף קירי רחמנה גבי אחיו הכהנים. התורה הפקירה את בעלות אהרון על כספו לעניין הזה, לגבי הכפרה, אחה גבי תמועה נמי. שני בגזר דארון דאפקרי רחמנה גבי אחיו הכהנים. והבח מוסיף באות ב' ויש לומר דמתכפרה בקביעותה. אנחנו נחזור על הרעיון האחרון. אמרנו, אם אתה דורש בקפדנות את האשר לא, ובכך מנסה להוכיח שהקורבן של אהרון הוא אקסקלוסיבי שלו, אם אתה רוצה לומר כך, אז איך נבין הצד הזה שאפילו בקופיה מתכפרי? ברור שהשאר הכהנים מתכפרים, אין בזה מחלוקת, זה פסוק שהוא מכפר בעדו ועד כל אחיו הכהנים. אז איך זה? אלא צריכים להגיד, נקרא לזה חידוש, שלמרות שהוא מוציא את התשלום מכיסו, לגבי הקשר שלו עם שאר הכהנים, התורה מקנה להם חלק בפער הזה. זה הביטוי שני בגזה. ואם חשבנו להוכיח מכאן שזה קורבן יחיד אקסקלוסיבי שלו ולכן עושה תמורה, לא כל כך מהר, כמו שאנחנו מאמצים את הרעיון הזה בשני בגזה דארון דאפקירי רחמנה גבי איך הבקונים, גם לגבי תמורה אתה לא יכול להסיק שמסקנה שזה קורבן יחיד ממש ולכן עושה תמורה, אלא הוא לא יעשה תמורה. ובכך, ותודות לבח, מאחר שכן, גם לגבי הכפרה של שאר הכהנים, יש לומר שזה אפילו בקביעותה. המשנה, בשוליים ממול כתבנו, כניסת כהן גדול לקודש הקודשים, להקטיר הקטורת, ותיאור הפרוכת המפריד בין ההיכל לקודש הקודשים. המשנה, היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהם אמה, בעיני קודש אוויר, חלל, אמה בין שתי הפרוחות האלו. רבי יוסי אומר, לא הייתה שם אלא פרוחת אחת בלבד, שנאמר, והבדילה הפרוחת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. מביא פסוק שנשמע כמו שהוא סובר, שפיר כמה להוא רבי יוסי לרבנן. הוא אומר טוב שהיה רק פרוחת אחת. תשובה, איך התנא קמא בדעה בכל זאת שהיו שתי פרוחות מבדילות בין ההיכל לקודש הקודשים? רבנן אמרי לך, הם יגידו בחזרה, אני מילי במשכן, הפרוחת האחת שהתורה מתארת זה היה במשכן, אבל במקדש שני, כיוון דלא הווי אמא טרקסין, ובמקדש ראשון הוא דהווי, הבדל בין בית שני לבית ראשון, שבבית ראשון היה, נקרא לזה קיר בעובי אמה, שהפריד בין ההיכל, הקודש, לקודש הקודשים. בבית שני לא היה אמה, טרקסין זה אמה, זה קיר בעובי אמה, כי בבית שני הגובה שלו לא היה מאפשר עמידה של חומה עמה בעובי. אנחנו לא ניכנס לפרטי הפרטים, מי שרוצה לתעניין בזה מוזמן ללמוד את הפרק ראשון של מסכת בבא בתרא, ששם גם דנה בזה. אבל זה שיטת הרבנן, מאחר שלא היה חומה מפרידה בעובי עמה בבית שני, אז מה כן הפריד בין הקודש וקודש הקודשים לשיטת הרבנן? שתי פרוחות עם חלל עמה, שהוא במקום העובי עמה של החומה שהיה בבית ראשון, חלל עמה בין שתי הפרוחות בבית שני. ואיסתפקה להו לרבנן בקדושתי, אותו חלל, או במילים אחרות, מקום המחיצה, מקום שעמד עליו החומה בבית ראשון, אותו עובי של אמה שעכשיו בבית שני הוא חלל בין שתי פרוחות, איזו רמה של קדושה, אי כלפנים אי כלחוץ? האם יש לו קדושת קודש הקודשים אותו חלל, או קדושת היכל שזה פחות קדוש? ומאחר שהסתפקו על הקדושה של אותו מקום מחיצה, ועבו שתי פרוחות, אז עשו שתי פרוחות, שאפשר להגיד כך, באופן ברור הצד החיצוני של פרוחת הראשון שפונה להיכל הוא ודאי קדושת היכל, והצד השני של הפרוחת השני, הצד הפנימי, זה ודאי קודש הקודשים. עכשיו, מה, איזו רמה של קדושה היה בין, הייתה בין שתי הפרוחות? זה מה שהיה מסופק לרבנן. לפני לשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מסלול הכהן גדול לקראת כניסתו לקודש הקודשים. אנחנו נראה עוד מעט שלוש דעות בתנאים. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, הוספנו ממול תרשים ממעוף הציפור. אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה על ההיכל, רשמנו בתוך המלבן שולחן שממוקם בצד צפון של ההיכל, בצד דרום המנורה, ובאמצע משוך כלפי מזרח המזבח. הפס המקווקו הוא מהווה ההפרדה בין הקודש לקודש הקודשים. מה באמת הייתה אותו מפריד, זה מחלוקת תנאים. אנחנו נראה, עד כה ראינו שתי פרוחות המבדילות, וגם ראינו שיטת רבי יוסי, שלא הייתה שם אלא פרוחת אחת. עם ההקדמה הזאת ניכנס כעת לגמרא, תנו רבנן, בין המזבח למנורה, מזבח כוונה, מזבח הזהב, המזבח הקטורת, והמנורה היה מהלך דברי רבי יהודה. הכהן גדול היה צועד לכיוון הקודש הקודשים במסלול הזה, בין המזבח למנורה. רבי מאיר אומר, בין שולחן למזבח. ויש אומרים, בין שולחן לכותל. כלומר, הוא הלך צמוד לכותל הצפוני, בתוך ההיכל. מן יש אומרים. אמר רב חיסטה, רבי יוסי היא. דיאמר פיתחה בצפון קאי. היה לו, לשיטת רבי יוסי, פרוכת אחת, והפתח הייתה בקצה הצפוני של אותו פרוכת, וזה לפי הסבר כאן, יש אומרים שאמר שהוא הלך בין השולחן לכותל, כלומר היה הולך צמוד לקיר הצפוני, ישר לתוך הפתח שהייתה שם באותו פרוכת יחידני. ורבי יהודה אמר לך, פיתחה בדרום קאי. הפתח הייתה בקצה הדרומי. אנחנו נסתכל ברשי, פיתחה בדרום קאי, שתי פרוכת היו שם, והחיצנה פרופה מן הדרום. פרופה, הכוונה בשבילנו הייתה פתוחה, מקופלת בצורה כזאת שנוצר פתח בקצה הדרומי של הפרוכת החיצונה, כדתנן, כאן רש"י מצטט המשנה בנון ב' עמוד ב', כדתנן מתאים, ולכמן פריך לרבי יהודה נעל בין מנורה לכותל. אם כבר, אז לפי רבי יהודה, הגמרא תשאל למה שהוא, הכהן גדול, לא יצטמד לקיר הדרומי וילך ישר לתוך הפתח שהזכרנו. חזרה לגמרא, רבי מאיר כמן סביר עלי. רבי מאיר שאמר בין שולחן המזבח, איפה נמצא הפתח? אי כרבי יהודה סביר עלי, נעיל כרבי יהודה. אם הוא סביר שהפתח היה בדרום, אז למה שלא ילך במסלול שרבי יהודה אמר? אי כרבי יוסי סביר עלי, נעיל כרבי יוסי. הרי רבי מאיר לא כמו רבי יהודה ולא כמו רבי יוסי. לעולם כרבי יוסי סביר עלי. רבי מאיר כן סובר כרבי יוסי שהפתח בצפון, ואמר לך שולחנות היו בנוסף לשולחן הקבוע של משה רבנו, היו עוד 10 שולחנות שעשו שלמה המלך. אז השולחנות האלו היו ממוקמות צפון ודרום מונחים, ומפסיק עלי שולחן ולא מתעילי. אם הם היו צפון ודרום מונחים, ובלי להיכנס לכל המספרים והמידות, אבל זה עצר באדור לכהן גדול להיכנס צמוד לקיר לאותו פתח צפוני. אז הוא לא, אז ממילא רבי מאיר אומר שהוא הלך בין המזבח לשולחן. ובהתאם ממשיך הגמרא, לעולם מזרח ומערב מונחים, השולחנות היו מונחים לאורך ההיכל, ומשום שכינה עליו אורך ערה, אנחנו ממשיכים לנון ב' עמוד א', למעל לעדיה. מבחינת השולחנות לפי הגישה הזאת, הם לא היו מעצור, מחסום לכהן גדול. בכל זאת, לפי רבי מאיר, לא כמו רבי יוסי, רבי מאיר סובר, זה לא דרך ארץ ללכת ישר ישר לתוך קודש הקודשים. רש"י כותב בנון ב' המולב שואל ראשון למייל לעדיה, ללך אצל הכותל הצפוני כל אורך ההיכל, וכל שעה עיניו ניזונות מבית קודשי הקודשים דרך הפריפה שכנגדו. זו דעתו של רבי מאיר. המשיך הגמרא, רבי יוסי אמר לך, רבי יוסי שאומר כן, שיכנס ישר. מה עם השיקול הזה של הדרך ארץ? חביבין ישראל שלא הצריכן הכתוב לשליח, וגם זה נפנה לרשי. אמר לך, חביבין ישראל שלא הצריכן הכתוב לשליח, אלא כל אחד ואחד מתפלל אל עצמו, שנאמר אשר ידעון איש נגע לבבו ופרס כפיו אל הבית הזה. כך שלמה אמר בתפילתו בהקמת בית המקדש. וכך חביב הוא שלוחן להיכנס לפומבי. לפומבי אני מבין כוונה לדרך ישר. חזרה לגמרא. רבי יהודה נמי נעול בין מנורה לכותל. רבי יהודה שהסברנו מקודם סובר שהפריפה, הפתח הייתה בפרוכת בקצה, פרוכת החיצוני בדרום, הקצה הדרומי. אז אם כן, אז שוב, שוב פעם אפשר להיעזר בתרשים, למה שהוא לא ילך, אותו כהן גדול ילך צמוד לקיר הדרומי מבפנים? אומרת הגמרא, משחרי מנה, החשש הוא שאם הוא יצטמד לקיר הדרומי, כשהוא יעבור אצל המנורה, הבגדים שלו יושחרו. ולכן הוא אמר שיכנס בין המזבח למנורה. עד כאן שיעורנו להיום.